what it's worth, you were purple sector 1. Sector 2. We've had a total.
It's lights out and away we go.
Fantastic job, Michael. Fantastic job. Well done.
I can't keep the car behind.
Still we rise, lads. Still we rise.
Grazie. Forza Ferrari.
It's a good old time. It's stupid red flags.
What an incredible weekend. Thank you so much, guys, for today.
To whom you may concern, fuck you.
מה קורה חברים? אתם על הגריד בפרק שלישי, כאן איתי אוריאל בן חיים. מה קורה אוריאל?
מה העניינים, עמית?
וואי, אתה לא מבין, אני כולי באקסטזה מהפנייה הראשונה בקוטה.
תשמע, איזה מרוץ היה לנו. אז באמת עמית ככה רומז על מה שאנחנו הולכים לדבר היום בפרק, וזה על המרוץ האמריקאי.
נכון, קוטה, the circuit of the Americas.
טוב, אולי נתחיל ממה?
מהדברים הכי חשובים, היה לנו 4 מפגשי צפייה, אתה מאמין, אוריאל?
תשמע, זה פשוט מטורף, זה... אתה יודע, יצרנו מספר מוקדים ברחבי הארץ, אפשר להגיד מהצפון עד הדרום, מחיפה עד באר שבע, וכולל האירוע שאנחנו היינו בו, שאירחה אותנו חברת זדרה בתל אביב, באמת היה חווייתי, לפחות ברמה האישית לי, וזה מאוד משמח לראות שכל האנשים התקבצו כל אחד איפה שנוח לו, ליד הבית שלו לראות המרוץ, ואנחנו מקווים שזה ימשיך ככה גם עד לסוף העונה.
אני רוצה לציין בפני המאזינים שהיו כ-200 איש שהשתתפו ככה בכל המפגשי צפייה. זה מדהים.
זה מדהים, אין. ואני מקווה שפעם באה אנחנו רוצים 400.
אז כן, לפעמים הבאות. אז כל מי שככה מאזין, אנחנו מדברים כמובן על קבוצת פורמולה אחת בפייסבוק, שאני כאן ואוריאל מנהלים, ואנחנו כמובן נשמח אם אתם כבר לא נמצאים בתוך הקבוצה, שתיכנסו ותקבלו את כל העדכונים החמים. ומכאן אנחנו רוצים לצלול לדבר המרכזי שאנחנו הולכים לדבר עליו בפודקאסט, זה המרוץ האמריקאי. אז נתחיל בדבר הראשון, הדירוג. פרארי מהירים בטירוג למול מקלארן כמובן. אם אפשר לדבר שנייה על מקלארן ופרארי, מה אתה חושב בכלל?
תשמע, זה באיזשהו מקום זה הייתה הפתעה ל... כל הערכות דיברו על זה שזה מסלול שיותר מתאים למכונית של מקלארן. והצפי היה שמקלארן יהיו קצת יותר מהירים. לכן שפתאום הדירוג, גם לקלר וגם סיינס, זאת אומרת, צמד הנהגים של פרארי הצליחו להקדים את צמד הנהגים של מקלארן, זאת הייתה הפתעה מסוימת. זאת אומרת, בניגוד לכל הציפיות בהקשר הזה.
מה אתה חושב? אם עכשיו השדרוג במנוע של פרארי לא היה מבוצע, אתה חושב שהיה תוצאות אחרות למול העובדה שעכשיו הם הציגו ממש תוצאות טובות?
תשמע, אנחנו מדברים פה על כולה שני מרוצים, כי לקלר קיבל את המנוע משודרג בסוצ'י, וסיינס קיבל אותו בטורקיה. אבל אפשר להגיד שאחרי שני מרוצים יש להם איזה שינוי קל שכנראה היה משנה את התוצאה. אני חושב שללא השדרוג הזה הם היו... בטח במקום כמו אוסטין, שיש לך קילומטר ישורת, הם היו מפסידים איזה 2-3 עשיריות בקלות למקלארן. ופה זה היה מתה את הקף לטובתה של מקלארן.
עוד דברים מעניינים מהדירוג, ריקרדו מהיר מנוריס. זה אירוע.
כן, לגמרי. תשמע, אנחנו לא מדברים פה על כמה עשיריות טובות, אנחנו מדברים פה על פער מזערי ביניהם, כן? אבל עצם העובדה שהוא הצליח להקדים אותו, זה היה כמעט כאילו, אתה יודע, זה היה כמעט כאילו כמו מבט לעתיד לתוצאת המהירות שאנחנו נדבר עליה אחר כך, כן, אבל...
אני יכול להגיד אפילו, אם אנחנו חוזרים שנייה אחורה בזמן, לפרק הקודם, דיברנו על החששות לקראת המרוץ הזה, שריקרדו לא יכול להיות, יש מצב שהוא לא יגיע בשיא, כמו שהוא מביא את כל העונה, הוא מביא תוצאות שהן לא ברורות, וכאן הצלחנו לראות תוצאות, מעבר למצופה.
תשמע, קודם כל העלית פה נקודה נכונה, בהקשר של ריקרדו, אולי נתעכב עליו שנייה, כי באמת בתחילת העונה היה לו מאוד קשה. ומסוף הפגרה הוא עושה איזושהי התקדמות מאוד גדולה, מן הסתם, כמו שהזכרנו, ניצח במונזה. אגב, בזכות הניצחון, הייתה התערבות בינו לזק בראון, שאם הוא יגיע לפודיום העונה, הוא ייסע על מכונית הנסקרת של הנהג שהוא הריץ בתור ילד, שזה דייל ארנהארט, אני מניח ששחטתי את השם שלו כרגע. והוא באמת נתן לו, זק קיים את ההבטחה ונתן לו לנסוע עליו במכונית הזו באוסטין, וגם מסע הקעקוע של מונזה, שזה גם היה נחמד.
עם התאריך.
אם סיריל מקשיב לנו, אז אתה עוד חייב לנו קעקוע על השנה שעברה.
אז אם אנחנו ממשיכים ככה בכלל, בדירוג, אפשר להגיד שפרז היה כמעט לשנייה בפול פוזישן. הוא החזיק תוצאה מאוד טובה בסביבים הראשונים של Q3, וזה היה מאוד מפתיע. כאילו, יש מצב שהיה כזה הרגשה שאולי הוא מכין לנו איזה מקום ראשון ככה לקראת המרוץ מחר. אבל כמובן, מקס, עם ביצועים פנומנליים, לקח את המכונית לתוצאות שלא חושב שהן הגיוניות, וכמובן לקח את הפול פוזישן עם שתי עשיריות הפרש מהמילטון שלקח את השני, ופרז שלישי עם עבודה טובה כמובן.
אז זהו, יש פה באמת פרוביז'נל פול, כמו שאתה אומר, הוא היה בפול לרגע, אבל הוא, זה מגמה שחזרה על עצמה לאורך הסופש, גם באימונים החופשיים פרז היה נראה טוב מבחינת הקצב, ופה הוא סיים, אפשר להגיד, איפה שמצופה ממנו לסיים, להיות ווינגמן או נהג שני, הוא סיים במקום השלישי מיד אחרי המילטון. בעצם זה נקרא לפצל, אז הוא פיצל את הצמד של המרצדסים, למרות שלבוטס היה עונש, אבל באופן עקרוני, גם אם לא היה לו את העונש, פרז הצליח לפצל אותם.
מפה אנחנו נקפוץ למרוץ, ואני רוצה ככה שאוריאל, תן לנו ככה הסבר על מה היה לנו בהקפה הראשונה, באמת.
תשמע, באמת, ההקפה הראשונה, היה שם כל כך הרבה אירועים, שאתה אומר את זה לך, זה יותר מתאים להקפה האחרונה מאשר הקפה הראשונה.
אני מסכים.
זה היה מעניין, כאילו, זה... וכן, טוב, אולי נסתכל מהנקודת הפתיחה. המילטון, בזינוק מצוין, שזה, אולי הזינוקים זה נקודת החולשה של העונה, בעונה שהיא לא, לא חפה מטעויות. הוא מצליח להקדים את ורסטאפן, ורסטאפן דחק אותו ככל שאפשר, מגיעים לפנייה מספר 2, ובאופן מפתיע, ורסטאפן מחליט לוותר. זאת אומרת, הוא בעצם ויתר, נתן ללואיס להתקדם, במקום ללכת עד הסוף, כמו שהוא עשה העונה, עד הסוף ומעבר, לא נקרא לזה כך. וזו נקודה מעניינת, כי אתה אומר זה מחה, אולי ירד ולומרים, טוב, יש לנו מכונית מספיק טובה הסופה, שאנחנו, אין בעיה, הוא השיג אותנו בזינוק, אנחנו נשיג אותו בהמשך הדרך. מה שקורה אחר כך, מי שדהר קדימה במקביל אליהם, היה סרג'ו פרז. ופרז, הוא מגיע במקביל למקס, והייתה לו הזדמנות באותה שנייה, גם לעקוף את מקס ולהגיע למקום השני. אבל גם הוא החליט לוותר על זה. זאת אומרת, או שהוא ישלים עם העניין של, תשמע, אני נהג מספר 2 ואני משחק את המשחק הקבוצתי, ומה שנקרא, הרוויח את השכר שלו באותו רגע, או שאני לא יודע מה, אבל באותה מידה, אם הוא היה בא בקטע של, אתה יודע, של נהג שרוצה לטרוף את המסלול בעניין הזה, אז הוא יכל לעקוף את מקס ולהישאר במקום השני. יכול מאוד להיות שהם מבקשים ממנו בהמשך תפנה את הדרך, אם הוא לא מספיק מהיר, אבל העובדה היא שהוא פינה את המקום, הוא לא עקב את מקס, אפילו לרגע.
זו נקודה מאוד מעניינת, את האמת. במיוחד, אתה יודע, שווינגמנים, זה לא משהו שקל לקבל היום, בעולם שהוא כל כך רעב לאנשים ש רק צריכים לקרוא את המסלול.
תשמע, פרז עשה את ה-10 שנים שלו בסבב. בקבוצות מידפילד, למרות שהוא התחיל, הוא היה שייך פעם לאקדמיה של פרארי, ויתר על הפוזיציה בשביל לנהוג במקלארן, העונה לא הכי זה, ואז הוא איכשהו היה בפורס אינדיה על שלל גלגוליה, אוקיי? עכשיו, זה היה איזה נהג שהוא איזה אלוף המידפילד כלשהו, שלא לא כל כך זכה לאיזושהי הזדמנות. שנה שעברה עד כמעט הרגעים האחרונים של העונה ומעבר לה, ממש אחרי הבאזר כבר, הוא היה בטוח שהוא בחוץ. זאת אומרת, הוא היה בטוח שהוא טוב, ועשיתי את היסור שלי בזה, ניצחתי במרוץ מעולה, אבל סיימתי את שלי. והוא קיבל את הצ'אנס שלו ברדבול, והצ'אנס שלו בייחוד כמו שהשנה שהוא חשב שהוא ייגמר כבר השנה, שכבר בשנה הבאה יחליפו אותו, אז הצ'אנס שלו ממשיך, אז הוא צריך למה שנקרא להוציא מזה את המקסימום כל עוד הוא יכול. אני חושב שהוא פשוט הבין את המקום שלו, הבין שבסבירות די גבוהה הוא לא יהיה אלוף עולם, לפחות לא ברדבול, אז לפחות לא סימן את המקסיום. ניצחונות פה ושם, פודיומים, זה לא רע בתור קריירה של נהג פורמולה 1.
לא, לא רע בכלל. ופרארי מקלארן, האירוע?
כן, שמע, זה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו, שגם קרה בהקפה הראשונה. אנחנו מדברים פה על הקרב המשולש בין סיינס, ריקרדו ונוריס. סך הכל, כדי לסכם את ההתרחשויות, מה שקרה זה שבזינוק ריקרדו פשוט הפעיל לחץ אדיר על סיינס, בניסיון לעקוף אותו, אתה יודע, נעשה כמה ניסיונות עקיפה ללא הצלחה, סיינס הצליח להגן, בסופו של עניין, ריקרדו יצא, יצא לעקיפה בישורת מהחלק החיצוני של הפנייה. ומי שניצל את ההזדמנות הזאת בחוכמתו, האמת, זה נוריס, שניסה לעקוף את שניהם מהחלק הפנימי של הפנייה, אבל הוא פשוט יצא רחב מדי מהפנייה ואיבד את המיקום. איבד את המיקום, נשאר מאחוריהם. מי שבסופו של דבר הצליח להרוויח מזה זה ריקרדו, שעקף את סיינס פחות או יותר לכל המרוץ. וזה באמת הייתה תקרית מעניינת שמשקפת מעט את הסופה שהיה לנוריס. אולי זה החלק הראשון שלו, שתחילתו של הסופה שאולי הלא מוצלח שהיה לנוריס. ותשמע, כל זה אנחנו מדברים כמובן רק בהקפה הראשונה של המרוץ.
הקפה, מספר אחד.
זה מטורף, כאילו.
משם אני רוצה להמשיך לאוקון. היה עוד תקרית נחמדה שממש מצריכה המשך ישיר, כמובן, להקפה. זה אוקון שממשיך מהפנייה הראשונה לסללום של אותו סקטור מספר 1, והוא מקבל פגיעה מאחת האלפות, במקרה הזה זה היה ג'ובנאצי, שמוריד לו חלק מהכנף הקדמית, ומה שזה גורם לו שאוקון כבר בהקפה הראשונה, לקראת ההקפה השנייה, נכנס כבר להחליף בפיט גם גלגלים וגם את הפרונט ווינד שלו. הוא בחר להחליף, בכלל, אלפין החליפו להארד, וכל הקבוצות, ממש רואים את כל הקבוצות מסתכלות על הביצועים של הארד של אוקון, להבין באמת איך הן עובדות ואיך בעצם הצמיגים האלו יכולים לשרת אותם בהמשך.
שמע, זה רגע די מכריע של המרוץ, כי בסוף הוא החליף, כמו שאמרת, להארד, אנחנו מדברים כמובן על הצמיגים הלבנים, בשלב מאוד מוקדם. והקצב של אוקון הוא זה מה שהכריע בסוף סדר גודל של 10 הקפות לאחר מכן, הוא מה שהכריע את המעבר של שאר הקבוצות לצמיגי הארד, כי הם ראו שיש להם קצב טוב במסלול הזה בתנאים של, של אותו רגע. ואם כבר דיברנו על הצירות, אולי אני אקח אותך נקרא לזה לחלון הצירות הראשון, לסבב הראשון של הצירות, וישר אני אקח אותך לצירה הראשונה של ורסטאפן. אנחנו מדברים סדר גודל של הקפה 10 או 11, ורסטאפן עוצר בפית לצמיגי הארד כאמור, בעקבות הביצועים שהקבוצות ראו, וגם העבירו לו כמה קליקים בכנף הקדמית, כנראה שינו טיפה את הזווית, אולי הוא כדי לשפר טיפה את האיזון על המסלול. עכשיו, רדבול מה שהיא עשתה פה בעצם, היא עשתה מה שרדבול בדרך כלל עושה מבחינה אסטרטגית, והיא, מה שנקרא, היא לא מחכה, היא מגיבה, היא יש לה גישה מאוד אסרטיבית באסטרטגיות, היא לא מחכה לתגובה של היריב, היא פשוט הולכת על זה, ומקסימום היא ילך, מקסימום לא ילך, לוקחת סיכון ומאמרת על זה. אז הם מחליטים את ורסטאפן, שאז היה במקום השני, לעצור אותו מוקדם, בעצם לעשות את מה שאנחנו קוראים לו בענף אנדרקאט, שבמשפט, הכוונה שוורסטאפן יעצור, יקבע הקפות מהירות, מספיק, כדי שברגע שלויס יצטרך לעצור, הוא יצא אחריו במסלול. עכשיו, אולי באמת אם כבר הזכרנו את לויס, אולי אני אקח אותך לנקודה הזאת. כמה זמן לוקח ללויס לעצור? כמה זמן מרצדס עד שהם מגיבים לעצירה הזו של רדבול, לעצירה המוקדמת של רדבול?
אז תכלס, מהרגע הזה, כמובן, מרצדס רואה את התוצאות שרדבול פשוט הכניסו את שני הנהגים שלהם לבפנים הפית להחלפות, ושלושה הקפות אחר כך הם מחליטים לקחת את הסיכום וגם כמובן להחליף.
זהו, אבל הקטע פה זה קטע מעניין. קודם כל, אני חושב שבין לבין היה גם את פרז שעצר. יש טיפה לפני לואיס, תקן אותי אם אני טועה.
נכון.
פרז עצר דווקא לצמיגי מדיום. זאת אומרת, אסטרטגיה הפוכה, רדבול לוקחת פה אסטרטגיה הפוכה, כי מאחר והמילטון לא עצר מיד אחרי ורסטאפן, אז אולי מתוך מחשבה שברגע שהמילטון יישאר קצת בחוץ לנסות לבנות איזשהו פער, באיזשהו שלב הוא יצטרך הרי לעצור, נכון?
כמובן.
אז מתוך מחשבה שברגע שהמילטון יעצור, אז פרז יהיה מלפניו במסלול, והוא יצטרך לעקוף את פרז בדרכו לוורסטאפן. עכשיו, כמו שהזכרנו פה, מרצדס חיכתה שלוש הקפות, אולי שלוש הקפות יותר מדי, להגיב לרדבול עם המהלך הזה, וסדר גודל של 5 שניות, פחות או יותר, המילטון הפסיד על המהלך הזה, זאת אומרת, אם הוא היה עוצר הקפה אחרי ורסטאפן, כמו שבדיעבד אולי היה צריך לעשות, כנראה שהוא היה יוצא שנייה וחצי, סדר גודל של שנייה וחצי, 2 שניות מאחורי ורסטאפן, בפועל, מכיוון שוורצדס חיכתה ועצרה אותו מעט יותר מאוחר, אולי מתוך מחשבה שהוא יוכל לנסות להישאר קצת בחוץ, זה עלה לו קצת יותר, הוא בעצם יצא סדר גודל של 7 שניות פער מוורסטאפן, משהו כזה, נכון?
כן, עכשיו אני רוצה להזכיר למאזינים, אנחנו מדברים על זה שבסוף המרוץ, המילטון הפסיד לוורסטאפן במשהו
שנייה נקודה שלוש.
שנייה נקודה שלוש, כאילו, עלה לו 5 שניות על הפיט שפשוט בוזבז בצורה לא הגיונית, הם סתם לא הלכו על הלכו לאיזשהו מצע של לחשוב ולראות אם הצמיגים יכולים להמשיך עוד טיפה בשביל לא יודע למה.
תשמע, זה חלק מהמשחק האימורים האלה, אין בעיה. עכשיו, אולי זה גם הבדל הגישות בין, מבחינה אסטרטגית כמובן, בין מרצדס שיותר ריאקטיבית, יותר מגיבה ליריבים שלה, לעומת רדבול שיותר אקטיבית, זאת אומרת יותר יוזמת, יותר... אתה יודעת, היא משחקת את המהלך הראשון ונותנת ליריבה שלה לנסות להתאים את עצמה אליה. תשמע, זה... יכול להיות שהחמש שניות האלה בסופו של דבר זה יצטבר, אבל העובדה היא פשוטה. השש, שבע שניות האלה שהמילטון יצא בפער מוורסטאפן, הוא היה צריך להשלים אותן על המסלול אחר כך. ואני מניח שזה גם יש לה איזה מחיר מסוים.
וזה לא רק החמש או השבע, זה ביחד, זה מצטבר, זה פשוט... 12-13 שניות מטורפות, כאילו זה פער מאוד מאוד גבוה.
כמובן בשני זמנים שונים של המרוץ, אנחנו מדברים כאילו באופן כללי שזה מצטבר, לא באותו הרגע כמובן, אבל כן.
משם אני רוצה להמשיך להקפה 16, שזה היה הקרב בין קימי לפרננדו.
כן, הקרב הוותיקים קראנו לזה באותו הזמן שבצפייה.
כן, לגמרי. קרב ותיקים. בגדול מה שקרה, קרב מאוד נחמד. את האמת, הוא נתן הרבה למרוץ עצמו. אלונסון דחק את קימי בפנייה הראשונה, ולא השאיר לו מקום ככה לתוך הפנייה. זה אומר שקימי היה צריך לצאת לגמרי מחוץ למסלול, ולמרות שקימי היה בתוך המסלול ומקביל אליו, כאילו זה אומר שיש לו זכות מלאה לפנייה. ולמרות זאת, אלונסון לקח את הפנייה וגם קיבל את המקום בזכותו.
כן, שמע, אלונסו, אבל זה לא הספיק לו. המשיך לקחב אחר כך על המסלול.
הוא רעב.
כן, גם זהו, באמת הוא מוכח את עצמו שעדיין יש לו את זה. תשמע, הייתה לו תקרית גם עם ג'ובינאצי בהמשך הדרך, שהוא עקף אותו מחוץ לגבולות המסלול. זאת אומרת, הוא וג'ובינאצי נכנסו לפנייה, דחקו אחד את השני, אלונסו יצא מחוץ לגבולות המסלול ועקף את ג'ובינאצי. משמעות של זה שהוא היה צריך להחזיר לו את המקום, והוא לא מהיר לעשות זאת. אז אחרי שהעירו לו מספר פעמים הוא עשה את זה, ומה שמצחיק הוא שג'ובינאצי ניסה לעקוב את אלונסו, עשה לו בדיוק את אותו קטע. וכאילו, אני לא יודע אם זה היה במכוון או זה, אבל זה באמת היה רגע די מצחיק. דווקא משם אולי אני אלך לנקודה קצת אחרת על עניין הצמיגים. איפשהו באמצע המרוץ אמרו ללקלר שהצמיגים מחזיקים הרבה מעבר לצפי שהיה להם, ואני חושב שאם להגיד את זה בכמה משפטים קצרים, פירלי במרוץ של אוסטין הגיעו לאיזושהי נקודת אופטימום, סוויט ספוט, תקרא לזה איך שאתה רוצה, מבחינת הצמיגים. אני רק רוצה להזכיר שברגע שהם הצטרפו לסבב ב-2011, היו דרישות מהם לצמיגים שברגע שהם מגיעים לאיזשהו נקודה מסוימת שהם פשוט מאבדים ביצועים בשנייה. אתה מבין, הם כאילו עובדים באיזשהו חלון עבודה מסוים, וברגע שהם מאבדים ביצועים, אז הם מאבדים ביצועים כאילו כמעט ברגע, או זאת אומרת בכמה רגעים, כדי שלעודד מרוצים מעניינים, שברגע שמישהו ילך לצמיגים, אז כאילו זה. זה הוביל כאילו כל כמה שנים הם משנים את הפורמולציה, לנסות כאילו... אתה יודע, שקצת יותר יחזיקו, אבל ישחקו במידה מסוימת. וכל מיני, זה משחק כזה שכל פעם הם מנסים. ואני חושב שבאוסטין הם סוף סוף הגענו לצמיגים, הצמיגים תפקדו כמו שצמיגים בצמיגי מרוץ צריכים להיות. שהם מחזיקים מספיק זמן והנהגים יכולים לתת את הפוש שלהם בשביל לנסות לסגור את הפער ליריבים שלהם מבלי לפחד או לשמור יותר מדי. כאילו, זה לא היה צמיגים של מרוצי סיבולת. זה עדיין פורמולה אחת, עדיין הם היו צריכים לשמור צמיגים, אבל זה היה הרבה יותר טוב.
אני רוצה גם להגיד כאן את הנקודה הזאת שזה עזר לוורסטאפן לקחת את המרוץ. אי אפשר להגיד את זה אחרת, כאילו. אוריאל, וורסטאפן לקח את המרוץ רק בגלל שהוא הצליח לשמר את הצמיגים עד הסוף ולקחת אותם את הצעד אחד קדימה. כי אם לא, הוא פשוט היה רוב הסיכויים נתפס על ידי המילטון, שהיה לו צמיגים יותר טריים.
לא, לגמרי, תשמע, בוא נע, זה, להמיטון היה צמיגים, אמרת יותר טריים, סדר גודל שמה, 8 הקפות, משהו כזה.
נכון.
עכשיו, לפי כל מה שהכרנו לגבי צמיגי פירלי, מה שהיה כל העונה, אני חושב שהרוב רובם של הצופים ציפו שהצמיגים של וסאפן יצנחו, והמיטון, אתה יודע, ינקה אותו בישורת. ואכן המרוץ נגמר בפער מזערי של שנייה 3 ביניהם, שנייה נקודה 3, שזה כמעט ולא קורה בימינו, אבל אין ספק, זה היה כאילו פורמולה 1 קלאסי, קרבות צמודים, הנהגים יכולים להגן, זה לא היה כאילו משחק סכום אפס, אתה מבין? כאילו לא, נגמר הצמיגים, הוא עוקף, הוא כאילו שומר או לא שומר, זה היה, היום היה קרבות כאילו, במרוץ היה קרבות סופר מעניינים.
ככה אנחנו רוצים לראות קרבות.
לגמרי, ואם אנחנו מדברים על קרבות שאנחנו רוצים לראות, היה קרב אחד שלא ראינו. וחבל.
אני לא מאמין. באמת אני לא מאמין.
אוקיי, אני רק ממליץ למי שלא ראה את זה, שיגש לערוץ יוטיוב של פורמולה 1 לראות את הסרטוני אונבורד מהמרוץ הזה. אני אדבר על הקרב בין בוטס לסיינס. לקראת סוף המרוץ בוטס משיג את סיינס, שסיינס ניסה בעצם לעקוב את ריקרדו, לא הצליח, כנראה הצמיגים שם לא היו באופטימום כל כך, בוטס משיג אותו, נלחם איתו בסדר גודל של 4 הקפות לסיום, נלחם איתו כמה מהלכים מעולים, סיינס באמת ניסה בכל יכולתו להגן, אבל בוא תצליח לעקוף אותו הקפה לפני הסיום בישורת, וזה מסוג הקרבות שבאמת חבל שלא לא הייתה לנו אפילו הצצה אליהם, זאת אומרת בדיעבד התוודענו אליהם, וחבל, כי באמת המרוץ הזה הוא היה מגניב מסיבות אחרות, מסיבות שזה פורמולה 1 קלאסי, קרבות קלאסיים על המסלול.
יכול להיות, אתה לא יודע, אבל השידור יכול להיות התעכב והתמקד כל כך הרבה על המרוץ ככה בין המילטון לברסטאפן, שלפעמים זה קצת לקחת את צעד אחד קדימה.
לגמרי.
אבל כאן, כנקודה, אני רוצה להגיד שיש את הקופסאות הקטנות בצד ליד המיקומים, שמאפשרים להראות את האונבורד של כל נהג. אז יכלו להראות לפחות את הקרב הקטן הזה בין המילטון, סליחה, בין בוטס לסיינס.
תשמע, מספיק שהיו מראים חלק מהקרבות שהלכו שם, זה כבר היה תורם את חלקו, אני חושב. כבר היה מציג תמונה אחרת ממה שהתקבלה.
טוב, בוא נסכם?
יאללה. אז מה, איך היית מסכם את זה ככה בכמה נקודות מרכזיות?
אז הדבר ראשון, הקרב הגדול, רדבול נגד מרצדס. רדבול מגיעה עליונה, סוגרת כמובן את כל המרוצים, גם את הדירוג ככה בצורה טובה, הרמטית, נצחת את מרצדס לקראת מקסיקו, עם יתרון מאוד משמעותי. אין מה לעשות, יתרון מאוד משמעותי לקראת המרוץ הבא. מקלרן פרארי, תן לנו כמה נקודות על זה.
טוב, אז התייחסנו לזה לתקרית שהייתה בקפה הראשונה, בין ריקרדו נוריס וסיינס. בהמשך הדרך גם סיינס וריקרדו היו צמודים לכל אורך המרוץ, גם בעצירות, גם בזה. היה איזשהו ניסיון של סיינס לחזור חזרה, הוא הצליח למצוא איזשהו קצב טוב, אבל ריקרדו דחק אותו החוצה, ובסופו של דבר, כמו שאמרנו, סיינס איבד את המיקום גם לבוטס. די צמוד, מגניב, מעניין. לקלר במרוץ די בודד שלו, סולידי, נשאר במקום הרביעי, לא ראה נפש חיה חוץ מהאוהדים בקהל, אחי. אתה יודע, די, לא איזה משהו מיוחד, עשה את העבודה. ועוד מישהו שאולי לקראת הסוף שווה להתייחס אליו, זה סבסטיאן פטל, שגם עשה עבודה לא רעה בכלל, סיים בניקוד, אתה יודע, בשקט בשקט, בלי הרבה דרמות, בלי הרבה בלגנים, זה ראוי לציון.
במיוחד שהוא זינק מקום 19?
כן, אני חושב זינק לפני אחרון או אחרון או משהו כזה, באמת, מדהים. הוא זה די מהסוף ועשה עבודה לא רעה בכלל. טוב, אולי משהו ככה נחמד, הפיתה המהיר ביותר, מה הייתה הצירה המהירה ביותר במרוץ? קרלוס סיינס ופרארי, הצירה הראשונה.
מי היה מאמין?
2.2 שניות. אבל מה נעשה? אנחנו כנראה אמרו לנו, אל תתרגלו חברים. בהצירה השנייה שלו כבר היה 5-8, החזירו אותנו לקרקע, אתה יודע, החזירו אותנו למציאות. אל תתרגלו חברים, אל תתרגלו, זה היה, אתה יודע, רגעי כנראה.
נגמר להם הקצאה לעונה.
נגמרה הקצאה לעונה, נחזור ב-2022. טוב, אנחנו מכאן נמשיך מהר, לפינה שהפכה לפינה כמעט גבוהה, לפחות בפייסבוק היא גבוהה, בוא נגיד ככה, אבל פה אנחנו נראה אולי היא תהפוך לגבוהה. אני כמובן מדבר על הטוב, הרע והמכוער. נתחיל איתך עמית, מה אתה אומר?
טוב, לקח לי זמן כדי לרשום את הדבר הזה, אבל מבחינתי, הטוב, המרוץ של פרץ, הרע, אלפין, אין לי מילים, שני פרישות לשני הנהגים שלהם, אפילו הגרירה ב-Q2 שלא עזרה להם להיכנס ל-Q3, הגרירה של אלונסו לאוקון, שגם לא עזרה לאוקון כדי לעלות ולעבור ל-Q3, והמכוער, לא ציינו את זה, אבל הספין של רייקונן, בהקפות האחרונות רייקונן עשה ספין, ירד לחצץ ופספס להיכנס לניקוד, שזה היה מבאס.
תשמע, זה הוא, מה, המקום עשירי, איפה היה?
מקום עשירי.
אז כן, אז, אז הנה, פטל הרוויח מזה. טוב, נמשיך לשלי, אז אני חושב שהטוב שלי זה הקרבות על המסלול. קצת הזכיר לנו את הפורמולה 1 של פעם, במובן הטוב של המילה, לא במונחים מוסטלגיים, וזהו, זה בסך הכל זה. הרע, אני חושב, זה הסופה של נוריס, זה באמת אולי אחת הסופה שהם יותר גרועים שלו, העונה, הוא לא, הוא הודע בזה בעצמו, הוא לא היה שם, כאילו. לגבי המכוער, החלטתי ללכת על השלוקר של פרז. למי שלא יודע, לפרז בעצם המערכת שתייה שלו לא עבדה, והוא עבר את כל המרוץ הזה בתנאים החמים האלה, בלי שתייה, והוא, למרות זה, הוא סיים על הפודיום, שזה באמת היה לו סופה שמעולה מבחינת הוצאות שלו כנהג שני בקבוצה. אז אנחנו מקדישים את הפרטה המכוער לשלוקר של פרז.
לגמרי. והרגע שהכריע את המרוץ מבחינתך?
אני חושב שזה קם ונפל על העניין האסטרטגיה של, דיברנו על זה של מרצדס, שהם לא הגיבו מספיק מהר לרדבול. תשמע, אני מניח שלקבוצות יש את המידע, הם יודעות, מרצדס יודעת אם היה לה מספיק או לא היה לה מספיק אל מול המכונית של רדבול, אם רדבול היו מהירים מהם או לא, אבל תהיה לה את הנקודה מעניינת שאולי החוסר תגובה הזה, אולי זה נפל וקם על הכמה שניות הפרש האלה. זאת אומרת שאם אמידון היה טיפה יותר קרוב, אולי זה כן היה מאפשר לו לעקוב את אותו דבר, אבל כנראה שזה הגורם שהפיל את הכל.
כנקודה אני רוצה לציין שכבר שני מרוצים אנחנו מציינים שהאסטרטגיה של מרצדס לא בשמיים, וזה עוד נקודות יתרון לרדבול, דברים שלא צריכים להיות בסוף העונה עם הפרש כל כך צמוד, צריך לשים לב לזה. מרצדס לא עובדת טוב באסטרטגיה, שמה, המרוצים האחרונים.
אני, לגמרי, אני, העונה הם עושים המון טעות באסטרטגיה. המון. אני יכול לחשוב רק, לבד עכשיו על ארבעה מרוצים בשלוף, ואתה יודע, זה משהו שבשנים עברו זה בלתי ניתן להסברה, כי הם היו פרפקט. ועכשיו כאילו השנה הם עוברים שנה לא פשוטה, כי יש להם תחרות אמיתית, ונראה שזה משפיע עליהם באיזשהו מקום בהקשר הזה.
ומי שנפגע בזה זה המילטון, שעושה הכל. הכל בשביל בסוף להצליח לעקוף את ורסטאפן ונצח אותו, ובסוף זה לא עובד לו.
כן, תשמע, אי אפשר להגיד שהוא לא נתן את הכל ביום ראשון, הוא עשה את כל מה שהוא יכל. אני לא חושב שהיו לו איזשהם טעויות משמעותיות. סך הכל זה קם ונפל על העניין של האסטרטגיה כנראה, בסופו של דבר. טוב, אולי קצת דבר על המרוץ הבא. אנחנו בעצם נמצאים בזמן ההקלטה, כשבוע וחצי לפני מקסיקו, שזה המרוץ הבא שלנו. ככה, עובדות כלליות כמו שאנחנו אוהבים לעשות אצלנו. המרוץ הזה נכנס לראשונה לסבב בשנת 1962, יצא ב-92, חזר ב-2015, בתצורה מעט שונה, שינו קצת, הוסיפו אצטדיון, סקשן מאוד מגניב, עם מלא מלא אוהדים, זה, אתה יודע, זה בדרך כלל שמור לענפי ספורט אחרים כל העניין הזה, אמר, האינטראקציה עם אוהדים הכל כך קרובה הזאת, והאוהדים במקסיקו הם כאילו אוהדים שרופים פחות או יותר, אז זה פשוט מדהים לראות את זה.
מרוץ הבית של פרז.
לגמרי, ופעם אחרונה שהיינו שם היה ב-2019, שנה שעברה המרוץ נהדר מהסבב בעקבות הקורונה כמובן, ועוד איזושהי עובדה על מקסיקו זה שהוא נמצא בגובה 2200 מטר מעל פני הים, והמשמעות של זה זה שהאוויר במסלול דליל. עכשיו, יש לזה כל מיני השלכות בהקשר של הקיול של המכונית, של האחוז של הקבוצות לסופה של המקסיקני. אנחנו ניגע באחת מהסוגיות שם. זה העניין שיש פשוט, המכוניות מייצרות הרבה פחות דאונפורס, הרבה פחות כוח הצמדה, כי הפרש הלחצים הוא נמוך בהרבה. עכשיו, העניין הוא שכדי להמחיש כמה המצב הזה כאילו קיצוני, הקבוצות באות לשם עם קיט אווירודינמי של מונאקו, של הונגריה, כאילו מסלולים שנחשבים למסלולי הצמדה גבוהה, אבל עדיין הם מייצרות פחות הצמדה ממונזה, שזה מסלול כאילו שהמהירות הסופית בישורת חשובה בו בהרבה מההצמדה. אז, זאת אומרת, זה מסלול ייחודי בהקשר הזה, בעניין של האחות של הקבוצות. מה עוד אתה, מה אתה מכיר לגבי המסלול הזה?
עוד משהו קטן, זה פנייה מספר אחד המרתקת, שכדאי לשים לב אליה, וגם כאן יהיה לנו כאן איזשהו סטארט פיניש מאוד מעניין, וצריך באמת לראות מה הולך להיות עם המילטון וברסטאפן, וכאן אני ממש לוקח אותך למה לשים לב למרוץ הבא, מה אתה חושב שכדאי לשים לב כאוהד פורמולה אחת?
קודם כל אנחנו מדברים שוב על הקרב על האליפות שממשיך. אז שוב, רדבול ומרצדס, המילטון וברסטאפן, אנחנו כבר חמישה מרוצים לסיום העונה, ודיברנו על זה, כל טעות היא קריטית כאן. אז זה לא, זה משהו שאי אפשר להרשות לעצמו, וכמו שהבנו, מרצדס עשתה טעות באוסטין, כזו או אחרת שגם התייחסנו אליה מבחינה אסטרטגית. אז בראש ובראשונה, מרצדס ורדבול. ברמת העיקרון, המסלול הזה אמור להתאים לרדבול, הרבה יותר מאשר שהוא מתאים למרצדס, גם כי המנוע הונדה עובד יותר טוב בתנאים האלו, גם אוסטריה שהיא די גבוהה והאוויר שם די דליל, שם תפקדו בצורה מצוינת, וגם בעניין של הקיול של הקירור של המכונית, הם קצת יותר, יש להם קצת יתרון בעניין הזה, יש מצב שנרחיב על זה גם בהמשך הדרך בפייסבוק. אם כבר הזכרנו את הונדה, אני חושב שאי אפשר לפסול את אלפה טאורי מהמשוואה, בתור איזושהי קבוצה שיש לה פוטנציאל להפציץ בסופה של זה, כי ולו רק בזכות המנוע של הונדה, אבל גם בזכות ביצועים לא רעים שיש לה במידפילד העונה, מאמין שיש לה פוטנציאל לא רע.
למרות שלא ראינו אותה במרוץ האחרון כאיזשהו משהו זוהר.
נכון, אבל פה אנחנו מדברים על תנאים ייחודיים שעשויים להתאים לה. כי בסוף היא כן מתבססת על רדבול בצורה מאוד מאוד גסה, לא כמו שרייסינג פוינט, אתה יודע, ומרצדס שנה שעברה, אבל היא כן קונה ממנה רכיבים, אז האידיאולוגיה, הפילוסופיה האוויר דינמית דומה. אז יש מצב שכן נראה איזשהו יתרון מסוים. הנקודה האחרונה ששווה זה מקלרן ופרארי כמובן, הקרב, אולי אחד הקרבות הכי מעניינים בעונה, ואתה יודע, הרחבנו עליו פה בלא מעט, בזכות כל הקרבות שהיו לנו, ובאמת שווה לא לפספס.
טוב, אז סיימנו ככה את הפרק מספר 3, אוריאל. היה לי העונג ככה לשבת איתך ולדבר על המרוץ האחרון, מרוץ שגם התארחנו אצל חברת זדרה, ככה באירוע מצוין ומפוצץ עם כל אוהדי הפורמולה אחת וביחד עם כל המוקדים הנוספים. ככה אתם מוזמנים לחפש אותנו בכל המדיות האפשריות, גם בפייסבוק, כמובן בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, טוסטר משולשים כמו שאוריאל אוהב. וזהו, עד לפעם הבאה, יאללה ביי
ביי.